דף קנ"ב עמוד ב, קנ"ב עמוד ב, למעשה אנחנו עצרנו בשורה החמישית מלמטה בפומפדיטה, והעצירה שלנו זה במקום לא מקום. עצירה לא ברורה, לכן אנחנו טיפה נחזור על עיקרי הדברים, כדי שהדברים יהיו מובנים. אבל אין כאן אלא לשון חזרה בלבד. אנחנו למעשה אתמול, בדף קנ"ב עמוד א', הביאה הגמרא, לאחר שהגמרא כבר הגיעה למסקנה, והלכתה מתנת שכיב מרע ומקצת בי קניין, והמושג דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים נאמר רק בכל נכפיו, ולכן רק בכל נכפיו אם עמד חובר, במקצת נכסים אם עמד אינו חובר, לעומת מצווה מחמת מיטה, שמצווה מחמת מיטה בין במקצת בין במרובה. הדין הוא שזה נעשה על ידי אמירה, ואם עמד חובר. לאור זה הביאה הגמרא מחלוקת של רב ושמואל, כאשר הנושא היה איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין. לפי הבנת הרשב"ם, מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, מדובר על מתנת שכיב מרע שהוא נתן את כל הנכסים, ושכתוב בקניין זה לא דווקא כתוב, אלא הוא הדין אם היה פה רק קניין סודר בלי כתיבה, יהיה את אותו הדין. חולק עליו התוספות ואומר, בדיבור המתחיל מתנת שכיב מרע בחמש שורות האחרונות שלו, שמדובר פה בדווקא בשטר. ולמעשה הפועל יוצא מתוספות שבין עם כל נכסיו ובין במקצת נכסיו יהיה אותו הדין. וכאן באנו למחלוקת רב ושמואל. אז מה יהיה הדין? אנחנו מדברים רשב"ם. מה יהיה במקרה כזה שכתוב, דהיינו נעשה קניין סודר, חוץ מהמתנת שכיב מרע? שיטת רב, יש כאן מתנת בריא ומתנת שכיב מרע. יש כאן מחד גיסא מתנת בריא, ואם עמד, אפילו שזה כל נכפיו, אינו חובר, כי הרי הוא עשה קניין בריא. יש פה גם את הלשון של המתנת שכיב מרע, לעניין זה, שכל מתנת בריא במיל ועל פה אי אפשר להקנות, כי זה דבר שאין בו ממש, מיל ועל פה אין על מה לחול. יש לזה תוקף של מתנת שכיב מרע שבמיל ועל פה קנה, שיטת רב. בא שמואל ואומר, אני לא יכול להתייחס לזה כמו רב, אני לא יודע מה? במיל ועל פה לא, אותו דין, כיוון שהוא קונה מכוח מתנת שכיב מרע, אבל אחרי שהוא קנה יהיה לזה תוקף של מתנת בריא לכאורה. אבל לא מפריע לי גם להגיד אחרת. בעל זה שמואל ואומר, מכיוון שיש פה קניין ומאידך יש פה לשון של שכיב מרע, יכול להיות שהוא רוצה שהקניין יחול כמו בשכיב מרע. ומכיוון ששכיב מרע תמיד קונה לאחר מיטה, אז הוא רוצה להקנות לאחר מיטה בקניין בריא על ידי סודר או שטר. ומכיוון שאין שטר לאחר מיטה, אי אפשר לעשות קניין לאחר מיטה, אז לפי שמואל הוא בכלל לא קנה. לא רק שאם הוא מת, לא רק שאם הוא עמד חובר בו, אפילו אם הוא מת הוא לא קנה. מחלוקת רב ושמואל. לפי רב יש פה דין של מתנת בריא ומתנת שכיב מרע, לפי שמואל יש לנו פה אך ורק דין אחד, ספק חשש שמא הוא רצה להקנות לאחר מיטה, ולכן בכלל הוא לא קנה. מחלוקת ראשונה. מאידך גיסא מצאנו מחלוקת נוספת של רב ושמואל, במקרה של כתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה. דהיינו בקוף נון בית עמוד בית, הגמרא באה ואומרת בתור דבר פשוט, פשיטה, כתב לזה וכתב לזה, דייטיקי מבטל את דייטיקי. זאת אומרת שבמתנת שכיב מרע, מכיוון שביארנו שכל המתנה חלה רק לאחר מיטה כדין ירושה, מכיוון שהיא חלה רק לאחר מיטה, אז אדם שנתן מתנה והמתנה עדיין לא חלה, אז הוא יכול להעביר את המתנה למישהו אחר. אז כתב לזה וכתב לזה, לפי הבנת הרשב"ם, כתב לראובן, כתב לשמעון, לא מסר לא לראובן ולא לשמעון, השני קנה, הראשון לא קנה. יכול לחזור בו. תוספות חולק עליו ואומר, כתב הכוונה היא, כתב ומסר. אבל מכיוון שזה מתנת שכיב מרע, אז דייטיקי מבטל את דייטיקי. באה הגמרא ומביאה מחלוקת רב ושמואל, מה יקרה במקרה של כתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה. לפי הרשב"א, מה זה כתב וזיקה? כתב ומסר. לפי התוספות, שזה הרי המקרה הראשון, כתב, מסר, וגם עשה קניין. הוא גם קינה להם בקניין סודר. מה יהיה הדין בכזה מקרה? אומר רב, אני לשיטתי, יש כאן מתנת בריא, כמו בשטר, שיש עמו קניין. ומכיוון שיש כאן מתנת בריא, אז אם עמד, אינו חוזר. אפילו שהוא נתן את כל הנכסים, אם עמד אינו חוזר. אז מי קנה? הראשון שקיבל את המתנת בריא, הוא קנה, שני לא קנה. אומר שמואל לא. אני סובר שבכזה מקרה זה מתנת שכיב מרע, ולכן השני קנה ולא הראשון. עכשיו צריך להבין, רב אמנם הולך לשיטתו, רב הרי אמר במקרה הקודם מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, וכתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה, אנחנו דנים את זה כמתנת בריא, ואם עמד אינו חוזר, ולכן ראשון קנה הוא לשיטתו. שמואל רואה הבחנה בין המקרים. שמואל בא ואומר שבמקרה של מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, אני לא יודע, אולי הוא רצה להקנות את זה כדין שכיב מרע לאחר מיטה ואין שטר לאחר מיטה, ולכן השני לא קנה. לא קנה בכלל. לפי המקרה השני, כיוון שיש פה ייפוי כוח, מכיוון שהוא כתב ומסר, או לפי הבנת התוספות, כתב, מסר וגם עשה קניין סודר, אז שלושת הדברים או שני הדברים לפי הרשב"ן, זה יוצר מצב שמגלה לנו שהוא לא התכוון לעשות פה מתנת שכיב מרע על ידי קניין בריא, ואז אני אומר אין שטר לאחר מיטה, אלא הוא יקנה את זה באמת על ידי דיבור. בשביל מה הוא עשה קניין? ליפות את כוחו. ולכן פשוט לי שיש פה מתנת שכיב מרע, ומתנת שכיב מרע דייתי מבקר את דייתי, ולכן שני קנה ראשון לא קנה. בהגמרה ומתקדמת עוד שלב, וכל הדברים האלה זה היה בסורה החימתנו. אומרת עכשיו הגמרה חמש שורות מלמטה, בפומפדית המתנו אחי, בפומפדית הציגו את המחלוקת של רב ושמואל, את הדברים של שמואל בצורה אחרת. אמר אביר מרבר אבא, שלחו לי מבי רב לשמואל, שלחו מבית מדרשו של רב לפני שמואל, ילמדנו רבינו, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו, מהו? לפי הבנת הרשב"ם, פומפדיטה הולכים עוד שלב, שולחים מבית מדרשו של רב לפומפדיטה, השאלה היא כזאת לפני שמואל, מה יקרה במקרה של כתב, מסר, ובנוסף גם עשה קניין על ידי סודר? אני מתנצל שאני לא הולך ואומר פה את כל הרשב"ם של בסורה מתנולה, כי הרשב"ם יש לו הווה אמינא לקלוט את זה במחלוקת הראשונה של מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, הוא שולל את זה ותולה את זה, את הדברים של פומפדיטה, על כתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה, וככה הוא מסיים בארבע שורות האחרונות, סוף העמוד. שלחו לי, למי? מבי רב לשמואל, ילמדנו רבינו, כתב אחד, וזיקה לראשון שתיים, וקנו מידו שלוש, מים. זאת אומרת שפומפדיטה הלכו עוד שלב אחד קדימה. לפי הבנת התוספות שזה המצב של סורה, הרי לפי תוספות מדובר במקרה של מחלוקת רב לשמואל, כתב, מסר וזיקה. תוספות אומר שהיה פה ארבע שלבים. לפומפדיטה הוא כתב, מסר, זיקה על ידי שליח וקנה בעצמו. מה יקרה בכזה מקרה? והתשובה היא, שלח לו אין אחר קניין כלום. עונה להם שמואל, פה גם אני מודה שמכיוון שהוא, נדבר רשב"ם, כתב, מסר וקנו מידו, ממילא אני אומר שזה מתנת בריא, ולכן הוא ייפה את כוחו, שאפילו שהוא נתן את כל נכסיו, אם עמד אינו חוזר. אז מי יקנה את זה? גם לפי שמואל הראשון ולא השני. מסיים את הגמרא ואומר, סברו מינה, הם תלמידי רב חשבו הנמי לי לאחר. מתי הדין הזה נאמר? רק במקרה כזה שהוא נותן את המתנה לאדם זר, ועכשיו הוא רוצה להעביר את זה לאדם זר אחר, אז הוא לא יכול לחזור, מראשון לשני הוא לא יכול לעבור. אבל לעצמו לא, אם הוא רוצה להתחרט או אם עמד, אולי חוזר. אמר לו רב חיסדא, כי אתה רבונה מכופרי, פרשה בין לעצמו בין לאחרים בכזה מקרה. כתב, מסר וזיקה על ידי קניין, גם שמואל מודה עליבא דכולי עלמא, שהדין הוא שהראשון קנה, שני לא קנה, ואם עמד אפילו לעצמו אינו חוזר. מסיימת הגמרא בסיפור שמשלים את העניין. אומרת הגמרא, ההוא דקנו מיני, היה כזה מקרה. אומר הרשב"ם, כתב, זיקה וקנו. דקול הנח ודאי ליפות את כוחו. והבן אדם הזה עמד מחוליו, והוא רצה עכשיו לקבל חזרה את הנכסים שלו. אתה לקמי דרבונה, אמר מה יעבד לך, דלא אקנית כדמקני אינשי. כיוון שאתה לא הקנית בצורה המקובלת, אלא אתה הלכת וגם כתבת וגם עפרת וגם זיקית בקניין סודר, לכן במקרה הזה אפילו אם עמד, גילית בדעתך שזה מתנת בריא גמורה, והדין הוא שאינו חובר. הוא מסיים פה הרשב"ם בארבע דינים של שמואל, ובזה הוא מסכם את כל הסוגיה כפי שהזכרנו קודם, ואנחנו קוראים את זה בקצרה. הלכה כשמואל, כי הלכה כשמואל בדיני. אומר הרשב"ם, דיבור מתחיל כדמקנו אינשי, בשורה החמישית שישית שלו, בסוף השורה. והשתה שמינן מדלד מילי דאמר שמואל. ועכשיו אנחנו מקבלים פה ארבע דינים כתוצאה משמואל, בשמעתין דקיימלן קוותי בדיני, כי הרי בדינים אנחנו פוסקים כמו שמואל, לכן הכרעת הסוגיה היא כשיטת שמואל. א', מתנת שכיב מרע בדלו שייר שיש בקניין בלא זיקה לו את השטר, לא ידענה מה אידון בה, ולא קנה מקבל מתנה אפילו מתה נותן, דשמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. זהו הדין הראשון שדיברנו בקופנון ב' עמוד א', מתנת שכימרה שכתוב בקניין. כתוב קניין, אבל הוא לא הקנה לו, אומר שמואל לא ידע מה עדו בה. לכן אנחנו באים ואומרים, מכיוון שהוא הנותן, הוא הנותן, הוא המוחזק. אתה רוצה לבוא ולהוציא מזה, מקבל המתנה. לא משנה, אבל יש מוחזק, היורשים. אז מכיוון שהיורשים הם המוחזקים עכשיו, ואתה רוצה לבוא ולהוציא, אז אני הולך בתר חזקה, כי אין לי שום ראייה, שוקלה, שמה לא בא להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. זוהי הלכה ראשונה נפסה כמו שמואל. הלכה שנייה, אבל אם ייפה את כוחו בכתיבת השטר או בצוואה דכתב וקנינה מיני מוסיף על מתנה דדה, קניה מקבל מתנה שבזה לא נאמר לו גמר להקנותו אלא בשטר, והוא שמת הנותן. אבל אם עמד, חובר. ההלכה השנייה נמצאת בקוף נון ב' עמוד ב' בשורה הרביעית מלמעלה. היכי דבי במייפה את כוחו. אומרת הגמרא שגם לפי שמואל, אם היה שטר והיה בו קניין, הרשב"ם משיטתו היה קניין סודר, והנוסח היה במייפה את כוחו, הווה אומר, וקנינה מיני מוסיף על מתנת הדה, חוץ ממה שנתנו מתנת שכימר, אני גם מוסיף את הכוח של הבריא, זה אנחנו אומרים שגם לפי שמואל, אם מת קנה, כי ברור שהיה פה מתנת שכיב מרע. אבל מאידך אם עמד, חוזר, כי יש לנו כלל שכל מתנת שכיב מרע, אם עמד, חוזר, ואפילו קנו מידו. השלב הבא, אבל ואם, זה מקביל כמעט לחשק שלמה, ואם כתב וזיקה למופרו לזה לראיה, וכתב וזיקה לזה, השני קנה דהדר במראשון והוא שמת, ואם עמד חוזר דכל מתת שכימרה בכל הנכסים ולא יפוקח בשטר ממד חוזר. זהו המקרה השלישי. כתב וזיקה לזה, כתב וזיקה לזה, אומר שמואל שני קנה כי הרי כמתנת שכימרה. הווה אומר, כתב וזיקה לפי הרשב"ם, כתב ומסר, לפי התוספות כתב, מסר וקנה, אנחנו באים ואומרים שזה מתנת שכימרה, אבל אם עמד חובר, והמקרה הרביעי, אבל אם כתב וזיקה והקנה מה שקראנו פומפדיטה, בזה כאמר שמואל, גם שמואל מונה את דקנה כמה לגמרי, בין לעצמו, בין לאחר, ואם עמד אינו חובר, והוא הדין האחרון שבו פיקמנו היום את הפוגיה, שפומפדיטה אמרו שבכזה מקרה ודאי שהוא ייפה את רוחו לתנת לו מתנת בריא, ולכן זה קנוי לו עכשיו לראשון, ואפילו אם עמד מחוליו, אפילו ביחס לעצמו אינו חובר, אומרת הגמרא. מספרת הגמרא, מה יהיה הדין? האם התנאי את הדעה וכתוב בה בחיים ובמוות? באה הגמרה עכשיו ומדברת על מקרה חדש. כפי שמביא הרשב"ם בתחילת השורות הבינוניות, האם התנאת המתנת שכיב מרע במקצת? לאו דווקא בכל נכסי. מתנת שכיב מרע במקצת, שכתוב בה קניין, וקונה הכל בין עמד בין לא עמד, והנוסח היה בחיים ובמוות. מתנה זו אני מקנה לך בחיים ובמוות. איך אנחנו מסתכלים על זה? אדם שכיב מרע כותב בשטר שהוא מקנה לו את המתנה, וזה לא כל נכסיו, אפילו במקצת, והלשון הוא בחיים ובמוות. רב אמר הרי כמתנת שכיב מרע. רב סובר, יש פה גדר של מתנת שכיב מרע, דהיינו שכל מה שזכל זה רק לאחר המוות, ואם עמד, חוזר. שמואל אמר הרי כמתנת בריא, הוא קונה עכשיו מחיים, ואם הוא עמד, אינו חוזר. רב אמר הרי כמתנת שכיב מרע, מדי כתב במוות. זאת אומרת, אחרי מיתה כאמר לה, אז מתי הוא מקנה לו את זה? אחר מותו. והי דכתיב בחיים, אז למה הוא הזכיר את המילה בחיים? סימן בעלמא דחיים. אומר על זה הרשב"ם, שלא לפתוח פה לשטן, כלומר, המקום יצילנו מכל איזה. בן אדם מדבר על המוות, אז הוא אומר, השם ישמור, השם יעזור ואני אחיה, אבל אני נותן את המתנה במותי. אבל הוא מדבר. ושמואל אמר,
אבל הוא
אומר שמואל, אפילו לפי תוספות, לפי רשב"ם, אפילו במקרה של מקצת נכסים, מכיוון שיש פה מתנת שכיב מרע, אז הדין הוא שאם הוא מת הוא קנה. לעומת זה הוא שמואל אמר, הרי כמתנת בריא, מי כתב בה בחיים? מחיים כאמר, אבל עכשיו הוא נותן את המתנה. ואם הוא עמד, אינו חוזר, מתנת בריא במקצת. אי, והדה כתבו במוות, כמאן דאמר מעתה ועד עולם. אמרי נערדוי הלכת הכבתי דרב. באים לארדוי ואומרים, אפילו שבכל המקומות אנחנו פוסקים בדין ההלכה כשמואל, בדין הזה של בחיים ובמוות אנחנו פוסקים כמורב, שאני אומר שבעצם הוא רצה להקנות את זה לאחר מיטה במותו, ומחיים זה רק שלא לפתוח פה לשטן, ולכן אני דן את זה כמתנת שכיב מרע שחל לאחר מיטה, ועם עמד חובר. אומרת הגמרא, אמר רבא וכתב בה מחיים קנה. אומר רבא, אפילו שאני פוסק כמו רב, ואני אומר שכתוב בחיים ובמוות, הכוונה היא לאחר מותו, אבל אם הוא אומר מפורש מחיים ובמוות, במקום בית, מם, מחיים הכוונה היא מעכשיו. וגם לפי רב, זה ילדים של מתנת בריא. אומרת הגמרא, אמר המימר, לתלכת הכוותי דרבה. אומר המימר, עם כל הכבוד להערה של רבה לחלק בין בחיים למחיים, אין לנו כזה חילוק, ולכן אנחנו סבורים כשיטת רב שזה חל לאחר המוות כמתנת שכיב מרע. אמר לרב אשי, לרמי מר פשיטה דאמרי נרדה הלכת הכבתי דרב. הדברים ברורים, הרי כבר פסקו לנו כמו רב, מה אתה מוסיף? עונה הגמרא, מה עוד את אימא מחיים מודה? אולי בכזה מקרה שאומר מחיים מודה רב לשיטת שמואל שזה ייחשב מחיים וזה מתנת בריא, כמה שמלן שבין בחיים ובין מחיים, כיוון שמוזכר לה המוות, הכוונה היא מתנת שכיב מרע שחל לאחר מיטה, ולכן אם עמד חוזר. מספרת לאור והגמרה, ההוא דעת לקמי דרב נחמן לנער דוי. אדם הגיע לדין תורה אצל רב נחמן, והסיפור היה כזה, יש לו שטר שכיב מרע שבשטר כתוב מחיים, לא בחיים, מחיים ובמוות. מה היה צריך להיות הדין בכזה מקרה? שיטת רב, רב אומר שזה מתנת שכיב מרע, ואם עמד חובר. והיורשים טענו, המקבלים, מה פתאום? המקבל טען, המקבל טען, מה פתאום? כמו רב. ואז אני רוצה באמת לבוא ולומר, שאפילו שהיא ממד, היא לא חובר. באים לפני רב נחמן לנער דואה, שדרי לקמי דרביר מיבר אבא לשום תמיה, הוא שלח אותם לרבן אחר, שישב בשום תמיה, ולא רצה לפסוק להם את הדין. ולמה? אמר, הכה אתרא דשמואל, היכי מאבי קבעתי דרב. אומר רב נחמן, מצד האמת, ההלכה היא כמו רב, וכך פרסו נער דואה, וכך פסק המימר. אבל איך אני יכול לבוא ולפסוק בעיר של שמואל כשיטת רב נגד הרב? לכן מה הוא עשה? שלח אותם למקום אחר, ששם לא צריכים לפסוק כשיטת שמואל, וממלא, זה הדין, זה כך צריך לפסוק, שיש איזה דין של מתת שריברה, ועם עמד חובר. ההוא, דובר, ההוא דעתי לקמי דרבה, מספרת לאור זה הגמרא, היה מקרה שבן אדם בא לפני רבה, אבל הסיפור היה עם גברת אחת, ההיא דעתוי, הייתה אישה אחת שהייתה שכיב מרע, והיא כתבה בנוסח שלה מחיים ובמוות. ומכיוון שעכשיו היא עמדה מחוליה, היא רצתה לחבור ולזכות בנכסים שלה כדין שכיב מרע, שהיא ממד חובר, כי הרי לפי רב אני פוסק שבחיים ובמוות יש לזה דין של מתנת שכיב מרע, והיא סברה שגם מחיים יש לזה דין כמו רב של מתנת שכיב מרע, היא ממד חובר. אבל היא באה לפני רבה, שרבה אמר שרב יודע שמחיים יש לזה דין של מתנת בריא. עבד לרבה כשמעתי, פסק לרבה כשיטתו, שהדין הוא שזה מתנת בריא, גם אם עמד אינו חובר. הווה קטרדה לי, היא הציקה לו. היא באה ואמרה לו, יום יום עמדה לו בפתח של הבית דין, כבוד הרב פוסק שלא כפי הלכה. כבוד הרב פוסק שלא כפי הלכה. מה הוא עשה? אמר לו לרב פאפה ברידר רב חנן ספרי, הוא אמר לסופר שלו בבית הדין, זיל כתוב לה, קלף אותה ממני, תכתוב לה את הפסיקה כמו שהיא רוצה, שמכיוון שכתוב מחיים, יש לזה דין של מתנת שכיב מרע, אפילו שכתוב מחיים יש לזה דין של מתנת שכיב מרע, ועם עמד חובר, וכתוב בה סוחר עליהם או מטען, אבל תוסיף בסוף הפסיקה משפט ציטוט מהסוחרת האומנים, שהציטוט הזה אומר סוחר עליהם או מטען, שכל הפסיקה הזאת הייתה בגלל שמישהו הציק לי, אז הייתי נאלצתי להטות את הדין. ממילא כולם ידעו שאי אפשר לפסוק מזה הלכה. אמרה ליטבה ארווי, אתוי הקמטת לי. הגברת הזאת הייתה בקיאה בהלכה, היא רואה את הפסיקה והיא אומרת, אתה בא עכשיו להפסיד אותי, להטעות את הדין, כאילו שאף אחד לא יפסוק על פי זה, שתאבד ספינתך בים. אומרת הגמרא, הלכו התלמידים, אמשינו למאני דרבה במאיה, לקחו התלמידים את הבגד של רבה, הטבילו את זה במים שהכללה תחול על הבגדים, ואפילו אחי לא ייפרק מטביעה, ואפילו אחי הוא לא נבדה וטבעה ספינתו של רבה בים. אומר הרשב"ם, למה? כדי ללמד אותך, אל תהי כללת אדיוט קנה בעיניך. ואז יש לי שאלה מאוד פשוטה, אז מי מוכן להיות דיין? הרי בכל דין יש שני צדדים, תמיד יש צד אחד המברך וצד אחד המקלל. איך יכול להיות שדיין מכללה של מישהו, מה דעתי כללת אדיוט קנה? סליחה, מסיים הרשב"ם, רק ברשותכם, מסיים הרשב"ם ואומר, לא יתפרק מעונשה דאל תהי כללת אדיוט קלה בעיניך, ומהשמינן מוסיף הרשב"ם דבן בחיים בן מחיים סימנה לחיים. מה הרשב"ם רוצה להגיד ומהשמינן? אני חושב שהרשב"ם עונה את התשובה בעצמו. אומר הרשב"ם, דיין שפוסק דין אמת, ודאי שגם אם יקללו אותו אין מקום לכללה לחול, אין למה לחשוש. אבל הוא מהשמינן, כיוון שבמקרה הזה רב הלך לשיטתו נגד ההלכה, כרי נערדוי והמימר פסקו שבין בחיים ובין מחיים אני דן את זה כמתנת של שכיברה לאחר מיתה, ואז הגברת הזאת היא צודקת, ומכיוון שהיא עמדה מחוליה היא הייתה צריך לחזור והמתנה שייכת לה, והוא רצה לפסוק שלא כהלכתה אלא כשיטתו, אז זה הכללה של התפסה. ובאמת, מה? זה לא טועה, דיין שטועה, על מה אנחנו מדברים? רבא יודע, לא, רבא יודע את ההלכה, רק רבא אומר זה שיטתי והוא הולך בזה לשיטתו, אבל ההלכה אנחנו לא פוסקים ככה. אז על זה הוא קיבל את העונש. אומרת המשנה, אומרת המשנה, אין דבר כזה, אומרת המשנה, זה היה שיטתו, זה לא הייתה הלכה. הלכה היא אמר נרדו, אמר המימר, כבר למדנו הלכה. אומרת המשנה, וכאן במשנה אנחנו מתקדמים עוד שלב במושג של שטר שכיב מרע. למעשה, כפי שמבואר ברשב"א, בכל שטר מוסיפים בתוך השטר נוסח שמגלה לנו מהו מצבו של נותן הדבר. בשכיב מרע אנחנו כותבים כדקציר ורמי באריסס, דהיינו כשהיה חולה ומוטל על מיטתו. בשטר של בריא כותבים כד מהלך על רגליו, כשהיה מהלך על רגליו. באה המשנה שלנו ומדברת לא כתב בשכיב מרע. מה קורה במקרה כזה של אדם שנתן מתנה, בשטר לא מופיע שום דבר, לא אם זה בריא ולא אם זה שכיב מרע, לא הנוסח של מוטל על מיטתו ולא הנוסח של מהלך על רגליו. יש ויכוח, נותן המתנה אומר אני הייתי שכיב מרע, אם עמד חוזר תנו לי חזרה. באים המקבלים ואומרים מה פתאום, הוא היה בריא כשהוא נתן, אם עמד אינו חוזר, מתנת בריא. אומרת המשנה מה עושים? הוא אומר שכיב מרע הייתי והן אומרים בריא היית, צריך להביא ראיה ששכיב מרע היה דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר מוטל עליו להביא ראיה שהוא היה במצב של שכיב מרע בשעת נתינת המתנה, ובעזרת השם בשבת קודש. בדף קופנון דלת עמוד א' יבואר בגמרא מחלוקת איך לפרש את המחלוקת של המשנה, האם הנידון הוא בחזקה דהשתה וחזקה דמעיקרה, כאשר שיטתו של רב מאיר שהולכים בתר חזקה דהשתה, ומכיוון שעכשיו האדם שעומד בפנינו הוא אדם בריא, אז מסתומה בשעת מתנת נתינת המתנה הוא היה בריא, ואם הוא היה בריא אז שיביא ראיה שהוא היה שכיב מרע. חולקים עליו וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, אני הולך בתר חזקה דמעיקרה, ומכיוון שמי הוא המוחזק בממון והוא הנותן, ממילא חובת המקבל להביא ראיה שהוא היה בריא בזמן שהוא נתן את המתנה, ולא אני מאמין ומשאיר את הממון בחזקתו כפי שיבואר בגמרא. אפשרות נוספת זה במחלוקת הגדולה, האם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו או אין צריך לקיימו, אבל זה שייך לקוף נון דלת. כן, כל יבואר, רק השם, יבוארו הדברים. מה הוא יגיד? אין פה מיוחד. אין דבר כזה. תברר, יש עדים על השטר. לא בכל מקום אנחנו יכולים להשתמש במונח, וגם אם הוא איתן, זה לא מיגו. הרוע, מיגו זה מזויף, זה מיגו. זה לא מיגו. משטר רגיל. כן, כתוב. כן. זה לא הופך אותי ישר לתבין חומת. לא. כיוון שהוא מספר סיפור, אני שוכב על מיטתי, הוא לא אומר שאני חושב שאני הולך למות. אם זה היה כל הנכסים, המסקנה היא שהוא הולך למות. אומרת הגמרא, הרו מתנת דהה וכתב בה כדהה וקציר ורמי בעריפי, ולא כתב בה ומגום מרי איפטר לבית עולמי, ופה צריך להוסיף עוד שלב. גם שטר שכיב מרע, שמופיע בנוסח השטר שהבן אדם כתב את זה בזמן שהיה מוטל על מיטתו בחוליו, ברגע שמת השכיב מרע, מקבל המתנה נכנס לבית הדין ומבקש להוסיף שורה בשטר, ובית הדין מאשרים שהמתנה הזאת שניתנה מהשכיב מרע, השכיב מרע הזה באמת מת בחוליו. כי אם הרי אם הוא עמד, הדין הוא שהוא חוזר. אז גם אם כתוב כל נכסי, וגם יש לו שטר משכיב מרע, מחר יבואו ויתנו לנו שבכלל השכיב מרע זה עמד וחזר ממתנתו, וכל מה שאתה מחזיק ביד זה חפפה באלמה. אז צריך תוספת שורה של בית הדין שהוא מת באמת מאותה מחלה, והרי יש כאן מתנת שכיב מרע שהוא קנה כפי המדובר. מה קורה באופן שבא בפנינו שטר כזה, שאומנם בשטר כתוב מפורש שזה מתנת שכיב מרע, אבל לא מוזכר שהוא מת מחוליו? בא המקבל ואומר זה שלי, באים היורשים של המת ואומרים, מה פתאום? אבא עמד וחזר והיה בריא וחזר בו ממתנתו, והוא לא חזר ונתן לו את זה בשנית, ואנחנו ירשנו את זה. הוא מוסיף פה תוסות יותר מזה, על סמך הגמרא בגיטין, שאדם שעמד בחוליו לא צריך לבוא בפורש שלומר, אני חוזר בי ממתנתי. עצם זה שהוא נעשה בריא זה כבר חזרה. אומר תוסות, ולא כתב בימי גומרי, והיורשים היו טוענים שעמד. ואף על פי שלא היו טוענים שחזר בו, דוודאי, כיוון שעמד, מסתומה, חדאי חזר בו. אף על פי שלא אמר בפירוש כאן, הוא נתן את כל הנכסים. אז מסתבר שהוא צריך את הנכסים שלו. מה הדין? יסעד עמד לשעה, ברגע שהוא כבר לא מתנת שחיברה, אם עמד חובר, נגמר הסיפור. מת ממחלה אחרת, לא נוגע לעניין. אומרת הגמרא, כן? מוסיפים על השטר.
למה אם לא קם לחוליו?
מה?
למה אם הוא לא קם לחוליו?
כיוון שבעל השטר לא יבוא ויקבל נופח כזה כשהוא יפסיד את המתנה שלו. אם הוא יודע שעל ידי זה הוא מרוויח את המתנה שלו. לא, לא משנה. בית דין יחזיקו שטר, אבל ההוא בא עם שטר לבית דין אחר וכתוב פה מתנת שחיב מרב. אני צריך שעל השטר שלנו זה יופיע. אומרת הגמרא, מה הדין הזמן בורח, אמר רבא הרי מת. או אמר רבא הרי מת והרי קברו מוכיח עליו. אומר רבא, יש כאן מת מוטל בפנינו, חזקה דהשתה. אז מכיוון שעכשיו יש כאן מת, מסתבר שהוא מת בכל יום, ולכן מקבל המתנה, הוא זכה ולא היורשים. אמר לאביי, בא אביי ושואל, השתה, ומה הפסינה שרובן לאבד נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים? חולים, שרוב חולים לחיים לו, כל שכן. יש לנו גמרא בגיטין בדף כ"ח, הגמרא אומרת, מה הדין אם בן אדם שולח גט לאישה והיא ניחו זקן או חולה? בן אדם לוקח גט ממדינת הים, בזמן שהוא מקבל מהבעל את הגט, הבעל במצב של זקן או במצב של חולה. אומרת הגמרא, הוא נותן לה את הגט בחזקת שהוא קיים. היו היה חולה, היו היה שכיב מרע, רוב חולים לחיים. ומכיוון שבסך הכל רוב חולים ששוכבים על מיטתם, וזה תשובה לכל השאלות שיש כל הזמן על שכיב מרע. התפיסה הרווחת, שכיב מרע זה אחד כזה שבאופן נורמל ממשיך מכאן לקבר. לא זה המצב. שכיב מרע זה אדם ששוכב חולה, לא יכול לקום. זה יכול להיות גם משפעת קשה. אבל רוב האנשים האלה כן מבריאים. ומכיוון שרוב מבריאים, אז אני אומר, נותן לה בחזקת שהוא קיים, כי יש לנו כלל בשב. שם המת, לא אמרינן, שם הימות אמרינן. שם המת, יש לו חזקת חיים, הוא עזב אותו חי, מסתומש שעכשיו הוא חי. שם הימות, כל בן אדם בסופו של דבר ימות. אין חזקה, אין הבטחה שמישהו לא ימות. לכן שם המת לשעבר, הוא עזב אותו בחזקת חיים, לא אמרינן. שם הימות בעתיד, אמרינן.
אם הוא עבר אבל עבדתו,
לא. שם תתערף עליו דעתו, זה הלחץ שהוא יקבל, הוא עלול למות. כשהוא רואה שלא עושים את רצונו, הוא נכנס ללחצים. לא כל אחד חולה, שוכב ולא יכול לזוז ממיטתו. אבל מי שנמצא במצב הזה, כן. שלא תדע, אבל מי שנמצא בזה, יספר לך. זה המצב. מעידך, יש שם הגמרא בעמוד ב' בכ"ח. אומרת הגמרא, יש שם שלושה דברים, שם דנים על אחד כזה, על עיר שיקפו הנוכרים. על עיר שיקפו, זה על ספינה המתערפת בים, עולה ויורדת. ועל היוצא לידון בדיני נפשות, יש לנו דין אחד. אומרת הגמרא, אבל מה קורה? עיר שכבר כבשו הקרקום, אם עדיין לא כבשו, אם זה רק מוקף ובחזקת חיים. אם למשל היא הייתה אשת כהן, היא ממשיכה לאכול בתרומה, אפילו שהיא בת ישראל. מה קורה אבל עיר שכבר כבשו אותה קרקום, ספינה שעבדה בים, זאת אומרת אנחנו יודעים ב-100% שרוב האנשים שם ימות, הוא לא יחיו. כרגע, אני לא יודע אם הם כבר מתו, אבל ברור שספינה שאני רואה שהתפרקה במים, רוב האנשים ימותו. ואותו דבר, אדם כזה שכבר נפסק עליו ומדובר בבית דין של נוכרים, שהוא נגזר עליו גזרה שהוא יוצא למות, נותנים עליהם בין חומרי חיים בין חומרי מתים. זאת אומרת, אם למשל היא הייתה בת ישראל שנשואה לכהן, היא כבר לא אוכלת בתרומה, שם המת. מעיד אחי, אם היא הייתה בת כהן שהייתה נשואה לישראל, היא לא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה, כי שמה הוא חי. נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. באה הגמרא ושואל אותו מרבי אל רבא, מה אתה אומר? הרי מת מסתומה הוא מת מחוליו, כי הרי יש חזו כדעשת, הוא קבור לפניך. הרי אנחנו באים ואומרים שאפילו במקום כבה של רוב הפיקויים שהוא מת, נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים, אז בחולים, שרוב חולים לחיים, ודאי שאני לא אתן עליו עכשיו דין של מת, ואם אני לא נותן לו דין של מת, היה צריך להיות הדין, אומר אביי, שאפשר שהבן אדם הזה הבריא, ובסופו של דבר, הוא מת לאחר מכן. היה אתה מאיר טוב, זוהי הסיבה שאומר תוספות, שלא מביאים ראיה מהמשנה בדף כ"ח, אלא מעמוד ב'. אומר תוספות פה השתה, אבל אני לא רוצה להתעכב, אומר תוספות, תקשר רבי יצחק ברב מאיר, המיילו פריך מדתנן בגיטין, היניחו זקן לא חולה בחזקת שהוא קיים, תביא משם הראיה, הנה אתה רואה שהוא בחזקת חיים, אבל שמה בסופו של דבר הרי מתברר שהוא חי, אצלנו מתברר שהוא מת, אני נמצא בקבר שלו, אז אני צריך להביא ראיה, שגם שאני בסופו של דבר מוצא אותו מת, כמו בספינה, הרי בסופו של דבר הוא ימצא מת, כמו בעיר שכבשו הקרקוב, הרי בסוף הוא ימצא מת, אבל בזמן שהיא אכלה, בזמן שאני דן אותה, אני נותן חומרי חיים וחומרי מתים. כל שכן לגבי חולים, זה שאלת הגמרא. זה שיטתו של אביי.
בין לחיים בין למדת, כי אנחנו מתפק. רואים סבנת עבדה, לא יודעים איפה רואים?
לא.
רובן מתים.
עבדה בים, אני יודע שאתה תמצא אותו מת אחרי זה.
מה זה מדרך תמצא אותו מת? אתה כבר יודע מה זה,
נכון? ודאי.
מת ומת, יפה.
מה אני עושה בשלב שבין עבדה, בין העבדה, בין התפרקה בים, לשלב שמצאתי את הגופה? חומרי חיים וחומרי מתים. זה אומר תוספות. מכאן אני מביא ראייה. לא. מה אני רואה? אני רואה שבאופן נורמל אנחנו באים ואומרים לגבי חולה שבדרך נורמלי הוא מבריא. אז גם אם עכשיו אני רואה אותו מת, אני בא ואני אומר שהוא מת, אבל לא מכוח המחלה הזאת. לא, זה הרי החידוש שהגמרא רוצה להוכיח משם. אומרת הגמרא, אמר רבונה ברדר וישוע, כמן אז להשמעתה דרבה, לפי מי הולכת השמועה של רבה? כי מיד אומר הרשב"ם במקום של ההלכה, אנחנו פוסקים כמו רבה, ובאמת אני אומר חזקה דהשתה, ואני אומר שזה נשאר ביד המקבל ולא ביד היורשים. למה? כי אני סובר כמו רבי נתן, כי רבה אומר כמו רבי נתן, והגמרא אומרת שרבי נתן דיין ויורד לאום כדדינה, נחית לאום כדדינה, ולכן הלכה כמותו. שעדין דתניה, מי מוציא מיד מי? יש לנו מתנת שחימרה שלא כתוב בה לא לשון שחימרה ולא לשון בריא, כמו המקרה של המשנה, ושם הברייתא דנה מי מוציא מיד מי, האם המקבל או היורשים. אומר תנא קמא, הוא הנותן מוציא מידיהם בלא ראיה, והם אינם מוציא מידו אלא בראיה, דברי רבי יעקב. דהיינו, הוא הנותן, הוא עמד מחוליו, הוא הנותן, עמד מחוליו, הוא בא ואומר, הייתי בריא, הייתי שכיב מרע, ושכיב מרע חובר. הם אומרים, היית בריא, ולכן המתנה נשארת בידינו. יש לנו חזקה דהשתה, מה המצב שלו עכשיו?
בריא.
יש חזקה דמעיקרה, הבן אדם בא ואומר, אני הייתי מוחזק בממון. אומר רבי יעקב, הולכים בתר חזקה דמעיקרה. וכיוון שהוא היה מוחזק בממון, אז הוא המוחזק. אתם רוצים להוציא ממנו בטענה שהוא היה בריא? תביאו ראיה. רבי נתן אומר, אם בריא הוא, עליו להביא ראיה שהיה שחימר. למה? כי הולכים בתר חזקה דאשתא, מה המצב שעכשיו בריא? מסתום בזמן נתינת המתנה הוא היה בריא. אם שחימר הוא, עליהם להביא ראיה שבריא היה, כי אם עכשיו הוא שחימר, אז מסתום גם קודם הוא היה שחימר. הנה אתה רואה שרבי נתן הולך בתר חזקה דאשתא, זה המקור של רבא, הרי מת, החזקה עכשיו מה מגלה שהוא מת, והרי קברו מוכיח עליו שהוא באמת מת מחוליו, ולכן המקבל יקבל ולא היורשים. מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר, ולטומאה כמחלוקת, אנחנו לא נאריך עכשיו, אבל בעזרת השם בשבת נצריך להציף את הנדבך הזה שלגבי דיני טומאה, כי יש לנו א' הלכה לגבי טומאה, ספק טומאה ברשות הרבים ספקות האור, ספק טומאה ברשות האחים ספקות המה. יש הלכה נוספת, מה ההגדרה של בקעה כפי שמבואר ברשב"ם, וכך תוספות לומד בתירוץ הראשון, מדובר בבקעה שהיא מוקפת בגדר. יש לנו דין שאם אני מוצא בתומעה בימות החמה זה נידון כרשות הרבים, אם בימות הגשמים זה נחשב כרשות היחיד. ולמה? כי בימות החמה זה זמן שאין גודלים שם הזרעים, וגם אין גשמים, אז רוב הציבור מסתובבים ונחשב רשות הרבים. בימות הגשמים, בחמת הגשם, ובגלל שהזרעים אז גודלים, אז לא מסתובבים שם הרבים, ולכן אנחנו דנים את זה כרשות היחיד. בעזרת השם נראה במה המחלוקת.